חדשות כל חי. השעה 9.
בוקר טוב, באולפן בני הראל. כוחות ביטחון רבים מחפשים אחר ששת האסירים הביטחוניים, בהם המחבל זכריה זביידה, שברחו הלילה מכלא גלבוע. נבדק חשד כי השישה הספיקו להתרחק ולחצות לג'נין שבשטחי הרשות הפלסטינית. גורם בכיר בשירות בתי הסוהר מסר הבוקר כי מדובר במחדל בסדר גודל שלא היה כמוהו בישראל מעולם. לדבריו, מספר חקלאים שראו את האסירים בורחים דיווחו למשטרה, ורק לאחר הדיווח נודע לכלא על ההיעלמות. השר לביטחון פנים עומר בר-לב מתייחס לבריחת האסירים הביטחוניים מהכלא. האירוע מתוחקר על ידי נציבת שירות בתי הסוהר רב גונדר קטי פרי. מחוז צפון במשטרת ישראל הקים חפק סמוך לזירה ומפקד על המרדף והסריקות בסיוע צה"ל ושבק, דברי בר-לב מהם מביא כתבנו ישראל רובין. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן פרסם הלילה ברכה ליהודי ארצות הברית לכבוד ראש השנה וקרא לחיזוק הקשר בין ישראל לאמריקה. יהי רצון שכולנו נכתב בספר החיים שתהיה שנת בריאות, ריפוי והתקדמות, שנה טובה ומתוקה. כך הנשיא ביידן במכתבו. שריפה פרצה הבוקר בקומה שנייה בבניין מגורים ברחוב רבי מאיר בבני ברק. צוותי כיבוי והצלה פינו את כל דיירי הבניין. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי בחסדי שמיים לא דווח על נפגעים בנפש, אולם נזק רב נגרם לרכוש. נהג רכב פרטי נהרג הבוקר בתאונת דרכים בכביש 89 סמוך לשמורת נחל שעל, לאחר שככל הנראה התהפך לתעלה ורכבו עלה באש. בוחני התנועה של משטרת ישראל פתחו בחקירת נסיבות התאונה. ארצות הברית מגנה את ניסיון ההפיכה הצבאי שאירע אמש בגינאה. בהודעת משרד החוץ האמריקני נאמר כי פעולות אלו עלולות להגביל את היכולת של ארצות הברית והשותפות הבינלאומיות האחרות של גינאה לתמוך במדינה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ שלמה ריזל. עדכונים נוספים באתר כל חי ולסיום התחזית. היום מעונן חלקית עד בהיר, מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בלי שינוי ניכר במידות החום. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
חול תחון על בניך לחשבים.
שואלים ודורשים, הלכות החג עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
שלום רב לכל המאזינים. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אתם עם כלל ישראל, שנזכה להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים וחסידים לחיים טובים ולשלום. מחר, יום ראשון של ראש השנה, אסור לנו בשום אופן להתחיל את ההכנות ללילה מבעוד יום, כי יום טוב לא מכין לחברו, ואף על פי שיש לנו כלל, שיום טוב של ראש השנה שני הימים נחשבים כיום האריכתה, כאילו זה יום אחד ארוך, זה נאמר דווקא לחומרה ולא לכולה. לחומרה, למשל, פירות הנושרים מהעץ ביום טוב הראשון, אסורים גם ביום השני. ביצה שנולדה ביום הראשון, אסורה גם ביום השני. זה לא דומה ליום טוב שני של גלויות, שאם נולדה בזה, מותרת בזה, פירות שנשרו בזה, מותרים בזה. זאת אומרת שבראש השנה לחומרה נאמר לנו שזה יומה אריכתה כאילו זה יום אחד ארוך, ולא לכולה. ולכן אין מקום להקל ראש להכין מיום טוב הראשון ליום טוב השני. ובכל זאת, כיוון שמדובר מיום טוב ליום טוב, הדין קצת יותר קל מאשר אילו היה שבת ויום טוב. כמו שהיה לנו בפסח השנה, יום טוב היה ביום ראשון, ביום טוב היה לנו צורך להכין את הסעודה של ליל יום טוב. ממתי היה מותר אז להתחיל את ההכנות? היה מותר דווקא אחרי צאת הכוכבים. כי שבת היא חמורה לנו. ואילו היינו רוצים להתחיל איזושהי פעולה, אפילו אם היא לא מתבצעת מיד, אלא רק נעשית כאחיזה באלמה, גם היה אסור. למשל, מותר להוציא דברי מאכל מוכנים מהמקפיא כדי להפשיר אותם, להניח אותם על השיש בשבת לצורך הלילה. הוא לא עשה שום פעולה, הוא רק הניח אותם וזה מפשיר מאליו. אבל להניח אותם על הפלטה, גם אם הפלטה קבויה, בשבת לא ניתן להניח על פלטה קבויה כדי שהפלטה תידלק אחר כך ותחמם את האוכל הלילה. כל מי שרואה שמניחים על הפלטה מבין שכל הכוונה היא כדי שיוכל אחר כך ליהנות מהחימום, וזה נקרא הכנה משבת ליום טוב. אבל מיום טוב לחברו, כיוון שזה קל יותר, היתר להוציא מהמקפיא הוא לא רק להניח על הפלטה, על השיש, סליחה, אלא גם להניח על פלטה קבויה שעתידה להידלק. זאת אומרת שהזמן להתחיל בהכנות לא חייב להיות בצאת הכוכבים. אפשר כבר בשעה 7, שזה אחרי השקיעה, להתחיל בהכנות לצורך הסעודה של הלילה, הלילה השני. בשבע זה כבר אחרי השקיעה, אבל זה לפני צאת הכוכבים. ואף על פי כן מותר, כיוון שמדובר מיום טוב ליום טוב, הדין קצת יותר קל ולא כמו השבת שמכינה ליום טוב, שזה אסור וצריך להקפיד עד צאת הכוכבים. הדלקת הנרות תיעשה תמיד סמוך לקידוש, לא לפני כן. אין שום צורך להקדים את הדלקת הנרות. הנרות אמורים לעזור לסייע בסעודה, וכיוון שאני נמצא לפני הקידוש, זה הזמן להדליק את הנרות. להדליק יותר מדי מוקדם זה בוודאי לא טוב. אישה שמתחילה בהכנות בשעה 7, ראוי לה שתאמר ברוך המבדיל בין קודש לקודש. היא לא חייבת, אם היא לא אמרה לא קרה כלום. ובכל זאת לכתחילה נכון יותר לומר ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואז תתחיל בהכנות. התפילות לנשים יכולות להתבצע בדרך היותר קלה עבורן. כל אישה תחפש את הדרך היותר קלה עבורה, ושם היא תבצע את כל מה שיכולה. אישה מטופלת בילדים, מתפללת בבית. היא לא יכולה לקחת את הילדים איתה כי הם יפריעו לכולם. היא תתפלל בבית, ובורא עולם יקבל את התפילות שלה הרבה הרבה יותר מאשר היא הייתה הולכת לבית הכנסת. אישה שהולכת לבית הכנסת עם הילדים, והם מפריעים בבית הכנסת בתפילה, יצא שכרה בהפסדה. כדאי מאוד ללמד אישה מטופלת בילדים לא הולכת לבית הכנסת, לא לצורך התקיעות, ולא לצורך התפילות. איך היא תצא ידי חובת התקיעות אם היא קיבלה עליה כאילו מנהג שלו כנדר? פשוט וקל, היא יודעת שפחות או יותר ברבע לעשר עשר תוקעים בשופר. היא כבר בתשע וחצי תצא עם הילדים לטייל, היא עומדת מאחורי בית הכנסת, היא שומעת את הקולות מחוץ לבית הכנסת, השמיעת הקולות היא ברורה, היא שמעה 30 קול בצורה ברורה, יצאה ידי חובה, יכולה לשוב לביתה. זאת אומרת, אין צורך להימצא בתוך כותלי בית הכנסת כדי לשמוע את התקיעות ולצאת ידי חובה. כן, בבקשה, לשיחה.
הלו?
כן, בבקשה.
הלו, קודם כל, שנה טובה לרב, ובוקר טוב.
בוקר טוב, ותזכו לשנים רבות.
אמן. רציתי לשאול את הרב, זו שאלה קצת, קצת בקבלה, הגאון מווילנה מביא לא לכל הנביאים בראש השנה. עכשיו, החזון איש חולק על זה, אומר שגם האדם הראשון חטא בחטא של חיטה, אז הוא אומר שזה לא נכון, והבן איש חי אומר שנביאים שחורים לא, ירוקים כן. אני שואל את הרב, מה אומר הרב?
אם נבין את הטעם, נבין את הגישות של שלושת הדעות. הטעם לענבים שחורים, אומרת הגמרא בברכות, מי שחלם על ענבים שחורים, סימן לא טוב, יש לזה פתרון לא טוב, ואם הוא יביא לפניו בראש השנה ענבים שחורים, הוא עלול לחלום עליהם, לכן נמנעים ולא מביאים הביתה ענבים שחורים בראש השנה, רק ירוקים. דברי הגאון מבילנה זה דווקא על הענבים השחורים כדברי הרב בן ישחי. אין כאן שתי דעות, יש כאן דעה אחת. סיבת הגאון מבילנה, כמו שאמרתי, על פי החלום שנסגר במסכת ברכות. דברי הגאון החזון איש מתכוונים לומר להגאון מבילנה, הרי יש מחלוקת בגמרא מה היה עץ הדעת שאכל אדם הראשון. יש אומרים אתרוג, יש אומרים גפן, יש אומרים חיטה, כל דעה יש לה את ההתבססות, את היסודות שלה. אומר הגאון החזון איש, יעלה על הדעת שלא נאכל לחם ביום חג ראש השנה, כי זה חיטה. יעלה על הדעת שנימנע מלאכול פת בראש השנה, אלא כמו שזה לא נתפס, גם זה לא נתפס. הדברים של הגאון החזון איש, לא נובעים מאותה סיבה שהזכרתי קודם, מהסוגיה בברכות של החלומות, אלא מהסיבה של הזכרת חטאו של אדם הראשון, אכילת עץ הדעת. ולפי דברי החזון איש שהבין בדברי הגאון מבילנה, כמו שהענבים זה אחד מהפירושים שזה היה עץ הדעת, כך גם יוצא שחיטה גם תהיה אסורה. כמו שזה לא נכון, גם זה לא נכון. אז זה לא מחלוקת ביסוד, אלא בהבנה מה הסיבה שלא אוכלים את הענבים. צודק מאוד הגאון החזון איש, קטונתי מלומר, קטונתי, אבל צודק מאוד הגאון החזון איש שאוכלים כרגיל. אבל ההבדל רק בין דברי הגאון מבינה לדברי הגאון החזון איש, שזה מזכיר את החלום ולא יותר מכך.
ורציתי לשאול באמת, אתם הצפרדים לא טובלים לחם בדבש וגם לא תפוח בדבש, כי אתם אומרים שזה דינים. אבל אנחנו אשכנזים כן עושים את זה, ופה אני רוצה קצת לשאול מה דעת הרב את זה. זה מחלוקת בין האשכנזים לספרדים פה בעניין הזה.
זה לא מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים, זה מי שיכול... גם אשכנזים, הירושלמים האשכנזים הקפידו לא להביא את הדבש לטבל בו את הפת, אלא סוכר. הסוכר הוא טוב יותר מהדבש. זה נכון לגבי הטיבול של הפת בסוכר, וזה נכון גם מי שיש לה את האפשרות לבשל את התפוח בסוכר. ומזה היא נותנת שתתחדש לנו שנת הבא מתוקה, זה הרבה יותר טוב מאשר לטבל את התפוח החי בתוך הדבש. שניהם מצוינים, שניהם טובים, אבל עדיף יותר אם היה אפשר לבשל את התפוח בסוכר, ואז זה נעשה מתוק, ועל זה אומרים, תתחדש לנו שנה טובה ומתוקה.
טוב, הרב, תודה רבה, שנה טובה.
תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, בבריאות איתנה.
אמן, גם אתם.
תודה רבה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
בוקר טוב וכבוד הרב.
בוקר טוב ומבורך.
שאלה מהמטבח, האם שתי סות של קילו כל אחת, נפרדות אחת אחרי השנייה, צריך להפריש חלה?
מעיקר הדין לא, כיוון שבכל אחת מהעיסות אין כשיעור. השיעור הוא קילו 560, לא פחות. בקילו אין שום עניין, אפילו בלי ברכה, להפריש חלה. היכולת היא רשות, רשות לא חובה, לחבר את שתי העיסות שיגעו זו בזו, העיסה עצמה, לא הכלים. זה נקרא נשיכה, כי מטבע העיסה, כשהיא נוגעת בחברתה, היא גם נושכת, לוקחת ממנה משהו. ואותו המשהו שהעיסה השנייה לוקחת מראה שאין לנו עניין להפריד בין שני הבצקים. שניהם אחד בשבילי. אין לי הקפדת יתר להפריד בין שני הבצקים. ולכן, אם לוקח את שני הבצקים ומגיע בהם אחד עם השני, וזה נקרא נשיכה, הפך את הבצקים האלה להיות אחד, ונמצא שיש לפניו שני קילו, ועל זה אפשר יהיה לברך גם. מפרישים חלה בברכה, אבל זו רשות. אפשר להשאיר את שני הבצקים בנפרד, ולא להתחייב בהפרשת חלה.
שער כוח, שאלה נוספת, אם יש מוסיפים לעיסה חצי כוס סוכר ושתי כפות דבש, זה הופך את העיסה למזונות, ואין צריך להפריש ממנה חלה בשתי קילו.
קודם כל, אני לא מבין בהכנת הבצקים, אין לי יד ורגל בזה, את ההלכה אם מברכים מזונות או המוציא, קובעים רק על פי הטעימה של הלחם האפוי, של הבצק האפוי. אחרי האפייה אני טועם, אם אני מרגיש מתיקות או שמן או טעם של מי פירות או חלב או ביצים, כל אלה בטעם שניכר ונרגש בהם הופך את הבצק האפוי להיות מזונות. אבל אם אני לא מרגיש את הטעם של אחד מהמרכיבים שהזכרתי, נשארת הברכה המוציא לחם מן הארץ. אין לזה שום קשר לדין הפרשת חלה. הפרשת חלה חייבים להפריש בכל מצב, גם מעוגה. גם אם בוודאי ברכתה תהיה מזונות, עדיין, כיוון שיש כאן יותר מקילו 560 גרם, צריך להפריש חלה בברכה. על עוגות מפרישים חלה בברכה, לאו דווקא בלחם. לכן זה שתי שאלות נפרדות. הפרשת חלה תתבצע. לגבי ברכת המוציא או מזונות, תלוי בטעם שייווצר לאחר האפייה. אם מרגישים טעם של אחד מהמרכיבים שהופכים את זה להיות כעוגה, אז ברכתו תהיה מזונות, אם לא, זה ברכתו המוציא. כל מה שעניתי כרגע, זה לדעת מרן השולחן ערוך. הגאון המגן אברהם החמיר שגם אם זו עוגה שטעמה מתוק ויש בה שיעור של יותר מקבצה, דהיינו 55 גרם ומעלה, אם אוכל את אותו הבצק האפוי יחד עם דברים שמלפטים בהם את הפעת, עם זיתים, עם מלפפון חמוץ, דברים שמלפטים בהם את הפעת, הבצק הזה שנאפה לצורך מזונות, הופך להיות המוציא לחם מן הארץ. זאת אומרת, העדה החרדית מטעה את הציבור, בזה שהיא כותבת על הלחמניות במטוסים במנות הגלת, שברכת הלחמנייה מזונות. זה לא נכון. את הלחמנייה הזו אוכלים יחד עם המנה. המנה זה דבר שמלפטים בו את הפת. איך אפשר לברך מזונות לדעת המגן אברהם? בשלמה לספרדים עוד יש איזושהי נגיעה, אבל לאשכנזים זה לא יועיל, והעדה החרדית לכל מקהלות האשכנזים. הם מורים להם הוראה שלא כדין. וגם לספרדים, אני לא סומך על הכיתוב על גבי האריזה, בשום מוצר של העדה החרדית, אני לא סומך על הכיתוב בשום סימון של ברכה. הם כותבים למשל על פרחיות אורז שברכתם שהכל. לא נכון. בין לספרדים ובין לאשכנזים, פרחיות אורז ברכתם בורא פרי האדמה. בדיוק כמו שהשלווה ברכתה בורא פרי האדמה. כך גם הפרחיות אורז. לכן, מה הפתרון בלחמניות שמספקים לנו במטוסים? אני לוקח חתיכה, טועם אותה, אם אני מרגיש מתיקות או טעם אחר כלשהו, מהלחם הרגיל, אני מברך מזונות. אבל אם אני מרגיש שזה כמו לחם רגיל, אני אברך המוציא לחם מן הארץ.
תודה רבה,
שר, ברוך תהיה, שנה טובה ומבורכת. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
הכרתי והכר המברכים עליהם שהחיינו?
הכרתי לא. הכרה כן. הדלעת היא חדשה, מי שלא אכל ממנה עד היום, אפשר לברך עליה ברכת שהחיינו. זה לא רק על זה, גם יש לנו לוביה. מי שלא אכל את הלוביה עד לראש השנה, רשאי לברך על הלוביה ברכת שהחיינו. זאת אומרת, ברכת שהחיינו היא גם על ירקות, אבל בתנאי שהם טבעיים, שזה העונה שלהם. אבל אם יש גידולים שעושים במשך כל השנה בהשקיה, כיוון שמדובר כאן על גידולים בהשקיה, אין בהם ברכת שהחיינו. זו הסיבה שאנחנו מאוד מקפידים תמיד לברר האם הפרי הזה הוא חדש מהארץ, שאז אני יודע זו העונה שלו, או שזה מיובה, או גידולים של השקיה שלו בעונה. הלוביה זו העונה, כמו שגם הפול העונה שלו בסביבות חג הפסח. לכל דבר בדבר יש את העונה שלו. כמו שעל פירות יש ברכת שהחיינו, גם על הירקות יש ברכת שהחיינו.
אבל עוד שאלה, את הסימנים כדאי לשים בקידוש בשביל לפתוח אחרי זה את השחיינו עליהם, או שעדיף לברך עליהם בנפרד אחרי זה להביא אותם?
היום בלילה אין שום עניין להניח את הסימנים לשולחן. להפך, אני רוצה להרוויח עוד ברכת שהחיינו. היום בלילה אין שום ספק, אין שום צורך לצרף דבר מה לברכת שהחיינו שבקידוש. כמו שבכל יום טוב מברכים שהחיינו, ולא דואגים שיהיה לנו משהו חדש. הברכת שהחיינו היום בלילה היא פשוטה וברורה, ולכן נוטלים ידיים, אוכלים כזית פת, ואחרי שאכלנו כזית פת, מביאים את כל הסימנים. זה הסדר הנכון. הסימנים באים לפי סדר של הדברים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, דהיינו התמר הוא ראשון, אחריו הרימון, ולבסוף התפוח בדבש. אין שום עניין ללכת כעיוור באפלה אחרי הסידורים. יש לנו הלכות בשולחן ערוך, והשולחן ערוך מכתיב לנו תמיד להקדים את הראשון מתוך שבעת המינים, שזה המזדמן לפנינו, התמר. אחריו הרימון, שהוא החמישי מסדר הפירות של שבעת המינים, ולבסוף תפוח שהוא לא משבעת המינים. לאחר מכן פירות האדמה, אם הוא היה מחוץ לסעודה, הוא היה מברך גם בורא פרי האדמה. אבל כיוון שהוא נמצא בתוך הסעודה והם כולם מבושלים, אין ברכת האדמה. לכן רק אומרת היהי רצון על הלוביה, שתי לשונות, האחת בעברית שירבו זכויותינו, זה נקרא רוביה, והשנייה בערבית, ותלבבנו, זה נקרא לוביה. ותלבבנו, לשון לבבתיני אחותי קלה. כך גם בדלת, בעברית קרה, בערבית קרה, שהיא קרה רוע גזר דיננו, ויקראו לפניך זכויותינו. זה הסדר של פירות האדמה שבאים אחרי פירות העץ.
הרב, שמבשלים את הלוביה ואני רוצה ליטום עם חסר תבלין, אני מברך שהחיינו או שאני אחכה ללילה לברך?
על טעימה לא מברכים.
כל המצוות, שנה טובה ומבורכת.
שנה טובה ומבורכת. כן, נצא להפסקה בבקשה.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, הלכות החג עם הגאון הרב אברהם יוסף.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
השנה סוכה קונים
בסוכות ירושלים.
סוכות ירושלים, כוכבית 2582, ובאתר סוכה פלוס.
שלום עליכם, מדבר אורי זוהר. כולנו מתפללים ומבקשים ורוצים שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של פרנסה, שנה של נחת, שנה של זכויות. כל גדולי ישראל מברכים את כל מי שיש שותף עם לב לאחים והצלת ילדי ישראל, שיזכו בדין, כי אין לך פרקליט יפה יותר מבן השב אל אביו.
התקשרו עכשיו ותהיו שותפים בהצלת ילדי ישראל. 1-800-550-300, 1-800-550-300. ביום הדין, כשנעתיר בתפילה ונבקש להיחתם לשנה טובה ומתוקה, אף אחד מאיתנו לא רוצה חלילה להדביק בשוגג את היושבים לצידו. אנחנו מוכרחים להשתדל. השתדלות היא להעדיף מניין במרחב פתוח. השתדלות היא להקפיד על חלונות פתוחים וזרימת אוויר בבית הכנסת. השתדלות היא לא להסיר את המסכה לאורך כל התפילה. שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה ממשרד הבריאות. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי, 03-509-7000.
סכך נחלים מבית סוכות נחלים. הסכך המעודר שנשאר ונשאר ונשאר בישוב בדצדה החרדית.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, הלכות החג עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה לשיחה.
כן, אני בסידור?
כן.
אז הכל מבין, היום נופל על פניו, פשוט די מרגליים. ועלינו שבח שבמוסף, גם בראש שנה, גם ביום הכיפור. מה דעת הרב על זה?
אסור לשאול אותי מה דעתי, כי אני קטן שבקטנים, ואין לי דעה לומר חס ושלום מדעתי שום דבר. זו שאלה עקרונית. כל מקום שכתוב נפילת אפיים פירושו פישוט ידיים ורגליים.
כן, ככה עושה.
אנחנו, כמעט כל העדות, גם בוידוי וגם באמירת לדוד שזוהי הנפילת אפיים, לא עושים פישוט ידיים ורגליים. בוידוי מכופפים את עצמנו קצת. כולל גם באמירת יג מידות, שהרי כתוב אצל משה רבנו, וישמע משה ויפול על פניו. מה הוא שמע? ויעבור השם על פניו ויקרא, אומרת הגמרא, אלמלא מקרא כתוב ואתה רשאי לאומרו. כביכול, התעטף הקדוש ברוך הוא בתלית כשליח ציבור העובר לפני התיבה, והקריא לפני משה רבנו את יג מידות הרחמים. שמע משה את יג מידות הרחמים וכופף את קומתו ויפול על פניו. הנפילת אפיים של משה רבנו הייתה פישוט ידיים ורגליים, וכאן אין פישוט ידיים ורגליים, יש רק הכנעה בלבד.
בסדר עבודה מה עושים? סדר עבודה
במילים והכהנים והעם, שם העם באמת משתתחים על פניהם, שם באמת עושים פישוט ידיים ורגליים, אבל כאן צריכה להיות הקפדה, ומעכשיו צריך להודיע לגבאים, אם יש ציבור שרוצים להשתתח על הרצפה, חייבים להפסיק בדבר מה בין האדם לבין הרצפה. כי אחרת הוא חס ושלום עושה אבן משכית לא תתנו בארציכם. הוא כאילו משתחווה לאבן. מה יעשה אדם שבבית הכנסת שלו אין שטיחים, אין דבר המפסיק בינו לבין הרצפה? אם הוא הביא איתו מהבית איזו סמיכה או משהו דומה, מה טוב. אם הוא לא הביא מהבית, שישעין את הפנים על גבי הכיסא, אפילו שזה לא על גבי הקרקע, העיקר לא להשעין את פניו על גבי קרקע, שלא ייראה כאבן משכית. כן?
אני יודע שהתימנים שנופלים בכל חמש תפילות של יום הכיפור, ערבית, שחרית, מוסף מילה וכו', סדר עבודה, אם יושבים, מספרים את כל הסיפור בלי ליפול. בכלל.
אין לי תשובה, אין לי תשובה. אנחנו במנהגים, קשה לנו מאוד מאוד לענות על כל המנהגים. מה שידוע לנו, אנחנו משתדלים לענות, מעבר לזה אין לי תשובה.
אני חושב, אגב, מבינה, הוא הגיע את המשניות של כל העם שומעים את שם המפורש, הוא בקדושה ובתורה, אגב, מבינה, מוחק את זה. כי לא היה, לא היה דבר כזה, זה תלמוד ירושלמי, זה לא בבלי. רבי טרפון, גם הוא לא שמע את השם המפורש. יוצא מפי הכהן הקדוש, לא של ארבע אותיות ולא של 42 אותיות. ככה שכל העניין הזה הוא מפוקפק, סדר עבודה. העניין הזה מפוקפק.
הוא מפוקפק לפי דעת הגאון מווילנה.
נכון.
לא שזה מפוקפק, לדעת הגאון מווילנה זה מפוקפק. כן. לנו יש פוסקים אחרים, וזה נוסחאות קדמונים, שאנחנו לא רשאים לנגוע בנוסחאות קדמונים. לא בדקדוק, ולא בנוסחאות שאינן משתוות לדברי הגמרא שלנו, לא המשנה ולא הגמרא לא מזכירים את זה, בכל זאת אנחנו ממשיכים כפי הנוסחאות המקובלות בידינו ולא משנה.
שולחן ערוך של חכמי ארם צובה אומר שאנחנו לא כמו ספרדים ולא כמו אשכנזים. אנחנו לא כמו ספרדים, ספרדים לא נופלים על פניהם, אנחנו כן נופלים על פניהם. ואנחנו לא כמו אשכנזים, הם נופלים צד ימין, אנחנו צד שמאל. זה שולחן
ערוך חכמי ארם צובה, אחד הבים. ראיתי, והוא לא מדויק, לא כל מה שכתוב שם אתה מקבל כהלכה למשה מסיני, יש דברים שאתה יכול לברר בבתי כנסת של החלבים ותראה שזה לא בדיוק. לכן לא צריך להסתכל על הדברים ממש כפשוטם. מי שחיבר את הספר הוא תלמיד חכם חשוב שקיבץ מאוד יפה את כל מנהגי יוצאי ארם צובא. אנחנו מצויים בתוך העדה, יודעים את המנהגים שלהם, ואני חוזר ואומר, זה לא מנהג שבכל ארם צובא כך היה מנהגם. יש לנו ידיעות ברורות שבהרבה תחומים מנהגי ארם צובא השתוו למנהגי בית אל, זאת אומרת כדברי המקובלים. והמקובלים, כפי שמציינים לנו בבית אל, היו אומרים את הנוסח הזה והיו נופלים על פניהם במקומות שאנחנו היום נוהגים.
המערה הזולאי, הסבא של החידה, אומר שמילה כל ארץ ישראל, על פי הקדוש האלוקי האריזל, ליפול את עצמו, לאחרי שעושים את הוידוי ויוד גמל מיות של רחמים, ליפול על, 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 על הזרוע השמאלית. ומהסידורים הישנים של הספרדים, תפילת החודש, כתוב אותו דבר, כמו בתימנים, נופלים על הזרוע השמאלית. שאלה מה קורה, שהספרדים החליפו את הסידורים שלהם. סידור כי בא מועד.
סליחה, רגע. כן. בוא כן, נעצור כן. רגע.
בבקשה.
אתם מדברים על נפילת אפיים של כל השנה.
כן.
הספרדים לא נופלים על פניהם כל השנה. אף פעם. הספרדים מקפידים את נפילת אפיים אומרים בקומה זקופה, ולא נופלים על פניהם.
אבל בשעת החודש
מסביר, כתוב ש... סליחה. מסביר רבנו החידה. רבנו החידה היה משלב גם את הפשט וגם את הקבלה. מסביר רבנו החידה, כשאדם נופל על פניו, קודם כל הגמרא אומרת, אין אדם רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן הוא גדול שבטוח שיתקבל תפילתו. אבל מסביר רבנו החידה דבר מאוד עקרוני. ביום הכיפורים, הכהן הגדול היה מעלה את נשמתו, ומצרף אליו את כל ניצוצות הקדושה שאין בהם כוח להתעלות לכיסא הכבוד, הוא היה מעלה אותם כאין מעלית. והוא חוזר עם אותה נשמה, כשהוא מרוכז ומרוכז, ויכול להיות בטוח שכמו שהוא שולח את נשמתו בהפקדה, כך גם היא תחזור אליו. היוחנן כהן גדול שאחרי 80 שנות כהונה יצא לתרבות רעה, חשב שהוא כבר לא יקרה לו שום דבר, הוא כבר מספיק זקן, מספיק בעל ניסיון, זלזל, איבד לרגע, לשנייה, את הריכוז, השתלטו על נשמתו החיצונים ושלחו לו נשמה אחרת, וזה גרם שבסוכות הוא שפך את ניסוך המים על רגליו במקום על המזבח. זאת אומרת, מי מאיתנו יש לו שליטה על הנשמה? מי מאיתנו יכול לשגר את הנשמה ולשלוט בה? בנפילת אפיים אדם משגר את נשמתו, כך כתב רבנו החידה. זו הסיבה שהספרדים מקפידים מאוד לא לעשות נפילת אפיים. לא לצד ימין, לא לצד שמאל, לא עושים נפילת אפיים בכלל. אומרים את הנוסח, אבל בלי ליפול על פניהם כלל ועיקר. התימנים לא חששו לדברי רבותינו המקובלים. האשכנזים ברוב המקרים אינם מקפידים על דברי רבותינו המקובלים. לכן אין להביא ראיה לא מהתימנים ולא מהאשכנזים. הספרדים הקפידו לא לעשות נפילת אפיים.
הרב כף חיים סופר אומר שלא יש פחד, אם לא עושים את הבירורים, לא נכנסים לתוך הקליפות, אז הם לפסות הנפש על תורה ומצוות, וזה אין שום בעיה. כך קודם פורש כף חיים סופר.
ראינו, ואף על פי כן, מנהג הספרדים לא תמצא, לא אצל תלמידי חכמים ולא אצל פשוטי העם, אף אחד לא נופל על פניו.
ומה נעשה עם רב קיים חפלאדי שמשל יתמע?
בוא נסיים פה, בבקשה.
טוב, תודה רבה.
תזכה למצוות שתהיה שנה טובה ומבורכת. אגב, השיחה הזו, אני רוצה להעלות גם את הנושא של פדיון הכפרות. אני רוצה כאן להבהיר נקודה מאוד מאוד חשובה. מרן בשולחן ערוך כותב, לעשות את פדיון הכפרות זה מנהג של אמוריים, זאת אומרת מנהג של גויים, לא מנהג של ישראל. ואנחנו עושים כפי מה שהסבירו לנו רבותינו המקובלים. אנחנו עושים את זה, ספרדים ואשכנזים, כולם בלי יוצא מן הכלל. עד לפני 40-50 שנה, כולם היו עושים את הפדיון, את הכפרות בתרנגולים, ופודים בכסף את הכפרות, אוכלים, מבשלים ואוכלים את העופות שעשינו בהם את הכפרות, והכל על מקומו היה בשלום. היום העולם הסתניס, אנשים מפונקים, קונים הכל מוכן. מי שעושה היום את הכפרות בתרנגולים, אם יש מישהו שאוכל את התרנגולים האלה, מה טוב, מצוין. אוספים את כל התרנגולים, שולחים אותם לבתי תמחוי, מבשלים ומחלקים אותם לעניים, תבוא עליהם ברכה, זה המקור, זה הטוב ביותר. אבל המציאות לא מראה כך. אני כשהגעתי לחולון, לצערי הרב, היו 5 נקודות שבהם עמדו שוחטים ועבדו קשה לספק את צורכי העם לכפרות של התרנגולים. היה ליד כל שוחט צפרדע, הוא היה גומר לשחוט, אחרי שהזיל את הדם לאפר, היה זורק את התרנגול ישר לפח האשפה, לצפרדע. מי יתיר? זה לא בלטשית. לא אסור, למה לעשות את זה? אין לזה שום היתר בהלכה. לכן, ברוך השם, עלה בידינו הדבר, ביטלנו לגמרי את הכפרות בעיר חולון, כמובן אחרי התייעצות עם אבי מורי, אני קטונתי מכדי להכריע בדברים כאלה, זה לבטל מנהג ישראל, זה לא דבר של מה בכך, אבל זה לא נקרא ביטול של מנהג, כי החלפנו, במקום התרנגולים, אנחנו עושים את הכפרות בכסף, דהיינו, לוקחים את השטר, נאמר של 100 שקל, מסובבים אותו על הראש שלו ושל רעייתו, ואומרים, זה כפרתנו, זה חליפתנו, זה תמורתנו, אלו המעות ילכו לצדקה, ונצא אנחנו לחיים טובים ולשלום. נותנים את זה לארגוני חסד, יש ברוך השם היום, רבים רבים טובים ומצוינים, שעושים את מלאכתם מלאכת קודש, ניתן להם את הסיוע, בפרט עכשיו, לפני יום הכיפורים. צום, ממון וכל שם, הם המקרבים אותנו שיתקבלו התפילות שלנו לרצון. לכן הממון הזה שנותנים פדיון כפרות, הוא מקדם אותנו לקראת שיתקבלו תפילותינו ליום הכיפורים וימחלו אבונותינו. כן, בבקשה לשיחה.
שלום כבוד הרב, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
הרב, שאומרים איה במוסף של כיפור, נכון? יש סגולה לבקש לחשוב על איזשהו בקשה, נכון? השאלה היא בשאר שבתות של מוסף, האם גם אפשר לחשוב את הסגולה הזאת?
קטונתי מלהביע דעה בענייני סגולות. אני לא בקי בסגולות ולא מתעניין בסגולות. הסגולה הטובה ביותר להתחבר ולהתקשר אל הקדוש ברוך הוא. איה מקום כבודו להעריצו. אנחנו מחפשים את כבודו של מלך מלכי המלכים כדי להעריץ אותו. זה הפשט של המילים, ורק בזה אני דבק. כל הסגולות יבואו מעליהם. יש גם כתוב שבשבת מכוונים על תוספת של נפש רוח נשמה, של בחינת יום, בחינת לילה. אני לא בקיא בכל הדברים האלה, אני חוזר ואומר, אבל אני מכוון לפשט המילים, וכל יתר הדברים שנלווים יבואו מעליהם.
הרב,
אפשר עוד
שאלה בבקשה?
כן.
שאלה לגבי הרב, לגבי הלילה השני, אפשר להביא איזשהו בגד חדש ולברך עליו שהחיינו?
זה מומלץ יותר מפרי חדש. בלילה השני, כיוון שמרן כתב להביא פרי חדש, אנחנו מבינים שזה תוספת לחזק את ברכת שהחיינו. שהרי למה מברכים שהחיינו? כדי להראות שאין הבדל בין הקדושה של היום הראשון לקדושה של היום השני. אם זו כל הסיבה, קשה מאוד להתעלות בסיבה כזאת ולברך בתוך הקידוש. לכן, אמנם מעיקר הדין מברכים בהעתקה מלאה של הלילה הראשון, אבל אם אפשר, מביאים פרי חדש כדברי מרן, או כמו שאתם הצעתם, לפני הקידוש, אני מחליף את החולצה הקודמת בחולצה חדשה ממש, עליה אני מכוון בקידוש בברכת שהחיינו. ואז גם בני הבית כמובן יוצאים ידי חובה בזה שאני ברכתי שהחיינו. כשיש פרי חדש, למשל אם זה חבוש, למשל אם זה אבוקדו שהירקן אמר שזה חדש, אני סומך עליו, אני מניח אותו לפניי בשעת הקידוש, מיד אחרי ששתיתי מהיין כמלוא לוגמיו, אני משתדל לקחת חתיכה מהפרי, לברך עליו העץ ולאכול, שהרי מרן כותב, שאומנם נכון שעיקר תקנה שחיינו היא על הראייה, אבל לכתחילה, כיוון שההנאה גדולה יותר באכילה, מברכים שהחיינו באכילה ולא בראייה בלבד. לכן מיד אחרי הקידוש משתדלים לאכול חתיכה קטנה מהפרי.
תודה רבה רב, שנה טובה.
שנה טובה ומבורכת. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום הרב, רציתי לשאול לגבי, הרב אמר לטעום מהחלה או מהלחם בשביל לדעת אם זה מזונות או המוציא. אז על הטעימה אני מבינה שלא צריך לברך?
נכון, כל טעימה לא מברכים. את טועמת מהתבשיל לדעת אם חסר מלח או משהו דומה, הטעימה לא מברכים עליה. ומרן כתב לנו גם את דברי רבנו הרמב״ם, שהשיעור של טעימה זה עד כזית. זאת אומרת, יש אדם שלא מצליח לזהות מיד בהתחלה. הוא לוקח עוד קצת ועוד קצת כדי לברר בסוף איך הטעם שלו. עד כזית זה נחשב כטעימה ולא מברכים. הרמה חולק על מרן. הרמה סובר שטעימה שבולעים מברכים עליה. רק טעימה שפולטים לא מברכים עליה. זו מחלוקת, לספרדים אפשר גם לבלוע, לאשכנזים צריך לפלוט.
תודה רבה. לגבי בשר ראש, אם אין בשר ראש, אז יש איזשהו פתרון אחר?
אנחנו מעדיפים בבית שלנו להביא ראש של דג. הדג, אני אומר עליו, שנהיה לראש ולא לזנב, ואם יש לי חתיכת בשר כבש, אני מחזיק בצלחת את הבשר כבש ואומר, וזה זכר לאלו של יצחק אבינו בן אברהם אבינו עליו השלום. אחר כך חוזר שוב לראש דג ואומר שנפרה ונרבה כדגים. מוסיף עוד ברכה שיסלק מעלינו עין הרע כדגים. אז הרווחנו כמה ברכות בראש של דג ואין צורך להיצמד דווקא לראש של כבש.
ואם אין לנו ראש של כבש, אז לא אומרים את הנוסח הזה?
הנוסח של יצחק אבינו, וזה זכר לראש של יצחק אבינו, לא אומרים.
ואם זה, שאלה, אם זה בשר ראש רגיל, אז לא של בקר, ולא כבש דווקא?
גם לא אומרים. רק בבשר של כבש אומרים, זה זכר לאלו של יצחק אבינו.
הבנתי, אבל עליו כן אפשר לומר שנהיה לראש ולא לזנב?
כן, כן, כן. כל ראש זה טוב, כן, כן.
וראש של דג, הרב אומר שזה יותר טוב?
נכון.
בסדר, תודה רבה, הרב.
בבקשה, שנה טובה ומבורכת, נצא להפסקה, בבקשה.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, הלכות החג, עם הגאון הרב אברהם יוסף. שולחי תמיד איתי. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
קטה, אבא, רק שלא ימשיך גם השנה.
זיווג, ילדים, פרנסה, צורכי עמך ישראל מרובים. והשנה יש מי שימליץ טוב עבורכם. מצטרפים לסגולה של מרן הגאון הצדיק, רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליטה, כפי שנמסרה על ידו לארגון חנינה בני, בציונו של התנא הקדוש, רבי חנינה בן דוסה, שהזמנה בליל שישי בחצות לפעול ישועות בעזרת השם. למסירת שמות לתפילה וישועה בעזרת השם, התקשרו עכשיו למוקד הטלפוני של חנינה בני, כוכבית 3249, חנינה בני, לשנה טובה ובורכת, כוכבית 3249.
ביום הדין, כשנעתיר בתפילה ונבקש להיחתם לשנה טובה ומתוקה, אף אחד מאיתנו לא רוצה חלילה להדביק בשוגג את היושבים לצידו. אנחנו מוכרחים להשתדל. השתדלות היא להעדיף מניין במרחב פתוח. השתדלות היא להקפיד על חלונות פתוחים וזרימת אוויר בבית הכנסת. השתדלות היא לא להסיר את המסכה לאורך כל התפילה. שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה ממשרד הבריאות. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי 03-509-7000.
סכך נחלים מבית סוכות נחלים. הסכך המעודר שנשאר ונשאר ונשאר באישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
שנה חדשה בפתח. כולנו מתחננים לזכות בחיים בריאים, מאושרים ושלווים. זה הזמן שלנו להיות שותפים עם עזר מציון, בצד הנותן תקווה, אור וכוח לאלפי חולים, מוגבלים ובני משפחותיהם, ולהציל חיים. חייגו עכשיו 1-800-236-236 וזכו להיות בצד הנותן.
עכשיו איתכם שואלים ודורשים הלכות החג עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה, לשיחה.
שלום הרב.
שלום וברכה
הרב, אני ברשותך יש לי שתי שאלות. שאלה אחת יש לה בקשר לקולרים האלה שממלאים בהם מים ומוציאים אוויר קר, שמים בהם קרח ומים ומוציאים אוויר קר במהלך הפעילות שלהם.
זה לא קולר, זה לא קולר, אתה מטעה את הציבור המאזינים. זה מזגן, זה מזגן. מזגן שיש צורך להוסיף לו מים כדי שהאוויר שיוצא מהמזגן יהיה אוויר קר יותר. כן.
השאלה האם מותר למלא אותו קרח במהלך החג או השבת?
יש חומרה ויש הלכה. להחמיר נכון יותר לעשות שעון שבת, נאמר כל 4 שעות, השעון מכבה את המכשיר למשך 15 דקות. בזמן שהמכשיר כבוי, מכניס לתוכו את מה שהוא רוצה, מים או קרח, ואז השעון מאליו יפעיל והכל על מקומו בשלום. זו חומרה מאוד רצויה. אבל לשים מים בעוד המזגן פועל, זה לא כל כך נכון, לא כל כך טוב. בדיעבד, אם הוא עשה כך, מותר להנות מהמכשיר, אף על פי שהמעשה לכתחילה לא ראוי.
הבנתי. העניין הוא שבמכשירים האלה, עם השעון שבת, ברגע שהשעון שבת מחזיר להם את החשמל, הם לא חוזרים לפעולה. זה רק על ידי לחיצה הם חוזרים לפעולה. זה לא כמו המזגנים האלו שאם החשמל כבה ואחרי זה הוא חוזר, אז הם חוזרים לפעולה האחרונה שלהם.
אני לא בקיא בטכניקה, יכול להיות שאתה צודק, ויתכן מאוד שאין דרך אחרת. בדיעבד גדול, כדאי לעשות בשינוי, ואז יש מקום להקל.
אוקיי, ועוד שאלה רב, ברשותך עכשיו, כן, בקשר לקולרים של המים, של השתייה, יש אצלנו גם קולרים, שגם אם הם בחשמל, גם אם לא בחשמל, אז כמובן שהמים יוצאים והם עובדים, רק כאשר הם בחשמל, אז המים שנכנסים, אז הם מתקררים. אז איתם האם איתם יש בעיה או אין בעיה? אין להם מים קולרים לשתייה.
יש היום הרבה מכשירי תמי שהם אסורים בנגיעה, לא בשבת ולא ביום טוב. כל לחיצה על הכפתור היא לחיצה בחשמל. במצב שאתם מציירים לפנינו, שהמים יוצאים גם כאשר הקולר הזה, התמי הזה, מנותק מהחשמל, אני לא מכיר מכשירים כאלה, אבל לו יהי כדבריך, אפשר יהיה להשתמש במים הקרים, כיוון שמה שמתקרר בכניסה לתוך המחל, דומה בדיוק למקרר. כמו שאנחנו לא נמנעים מלהשתמש במקררים, כך גם בקולר הזה אפשר יהיה להשתמש.
תודה רבה, הרב,
שנה טובה. בבקשה, שנה טובה ומברכת. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה. כן.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
בקשר למה שאמר כבוד הרב, עם ברכת שהחיינו על הפרי החדש בלילה השני, אני מברך על הפרי, בורא פרי העץ, או שאני רק על היין ומכוון על הפרי ואוכל וטועם מהפרי?
איך יכול להיות שתברך על היין ותכוון על העץ? אין דבר כזה. מי שברך בורא פרי הגפן, האם פתר את ברכת בורא פרי העץ? בוודאי שלא. רק אם היו לפניו ענבים, ועליהם הוא מכוון גם בברכת בורא פרי הגפן, צריך כוונה מיוחדת. אם הוא כיוון גם על הענבים, בדיעבד עלתה לו הברכה ולא יחזור לברך העץ. רוב העולם, אף אחד לא מכוון גם על הענבים. גפן זה יין, לא משהו אחר. לכן, איך יכול להיות שהוא יפתור את ברכת העץ בברכת הגפן? אמרתי שכיוון שמרן כתב שההנאה גדולה יותר באכילה, לכן לא מסתפקים לברך שהחיינו בראייה. לכן אמרתי שאחרי שסיים לשתות כמלוא לוגמיו, ובני הבית יצאו ידי חובת הקידוש, אז לוקח מהפרי, מברך עליו בורא פרי העץ ואוכל, ואם זה איזה ירק שלא אכל קודם, ועכשיו הוא רוצה לאכול בפעם הראשונה, והוא חדש בשבילו, אדם כזה מברך על הירק הזה, בורא פרי האדמה ואוכל.
לכבודם, לגבי הראש של הכבש ששאלה הגברת לפני כן, אם אני מתארך אצל אנשים, הם לא יודעים לומר לי אם זה ראש של פרה או ראש של כבש, להשמיד את המשפט או להמשיך אותו בכל מקרה, כבודם?
אפשר לומר את המשפט ותעלה לפניך זכירת אלו של יצחק אבינו בן אברהם אבינו עליו השלום. המילה וזה משמעותה שיש לפניו את בשר הכבש. כיוון שיש לפניו את בשר הכבש הוא מצביע עליו ואומר וזה זכר לאלו. אם זה לא ברור לו שזה כבש, איך הוא יכול לומר וזה זכר? חוץ מזה שאני לא מבין את האנשים שלא יודעים לזהות. בשר כבש הוא ורדרד. בשר הבקר הוא אדמדם. הוא הרבה יותר כהה, הרבה יותר חזק. ולכן אין שום דרך לומר שאפשר לעשות את ההשוואה ולומר אני לא יודע אם זה זה או זה. שניהם אותו הדבר. לכן אם רואים שזה ורדרד, אני אומר עליו וזה זכר. אם אני רואה שהוא אדם דם, סימן שזה בקר ולא כבש.
שנה טובה
ומבורכת. כן, בבקשה, לשיחה הבאה. כן, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
יש לי שתי שאלות. אחד, לגבי טיבול סלטים, האם יש בשבת עניין איזשהו סדר מסוים, זאת אומרת, לא קודם את הלימון, קודם את השמן,
האשכנזים מקפידים כדי לא להיראות ככובש כבשים בשבת, לא רק בדברים שמזוהים ככבישה, גם בכל הירקות, קודם כל לשים את הרוטב, זה יכול להיות חומץ או לימון, שמן, ועליו להניח את המלח. הספרדים לא זקוקים לכל החומרה הזו. היא חומרה מיותרת. דבר שדרך לכבוש צריך להקפיד. קודם לשים את הרוטב ועליו לשים את המלח. אבל דברים שאין דרך לכבוש, לכן אין צורך בהכנת הסלט להקדים דבר מה לחברו. יעשה כדרכו כפי הבנתו, בדרך כלל כשמניחים את המלח לפני ששמו את הרוטב, רואים כמה מלח שמנו, שלא יהיה הסלט יותר מדי מלוח. אז רואים בעינינו כדי לדעת איך לטבל את הסלט כעוגן. אבל אם אני אשים את הרוטב, המלח מיד נמס ולא ניכר, לא ניתן להבחין, ואז יוצא או שהמלח לא נספג, או שיש יותר מדי מלח, כך אני לא יכול לזהות. לספרדים אין צורך להחמיר כלל ועיקר, אפשר בהחלט לשים את המלח ראשון ולאחריו את הלימון, את השמן, מה שרוצים.
לא הפוך, את הלימון ראשון ואת המלח אחריו.
אמרתי, זה לא חשוב. לספרדים זה לא חשוב. לאשכנזים זה כן חשוב. לאשכנזים ראוי להקדים רוטב, אני לא מדגיש דווקא לימון. זה יכול להיות גם שמן, יכול להיות גם איזה רוטב אחר. עליו להניח שאז כשהמלח מגיע לסלט, הוא כבר מיד נספג בתוך המים, לא עומד בפני עצמו ולא נראה ככובש כבשים. אני אתן דוגמה כדי שהדברים יובנו יותר טוב. יש לנו צנון או בצל. שמנו אותו בצלחת כדי שבני הבית ייקחו ויאכלו כל אחד כפי רצונו. אני רוצה קצת למלוח אותם יחד כולם בתוך הצלחת, אסור. כי הטבע של הדברים החריפים, הם מיד מפיקים ציר. הזיעה שיוצאת מתוך הירק הזה, נראית ככובש כבשים. לכן, מותר לקחת את הבצל, את הצנון, לטבל אותו במלח אחד ולאכול, אפילו שיש כאן טיבול במלח, כיוון שהוא אוכל מיד, לא נראה ככובש כבשים. אבל בכמות של שניים, שלושה, ארבעה, לפזר עליהם מלח, אני רואה מיד את הציר, וזה נראה ככובש כבשים. האם בסלט קיימת מציאות כזו? בוודאי שלא. אין לא ציר ולא כלום. ולכן, בסלט לספרדים אין שום צורך להכין את הרוטב לפני המלח, לפני התבלינים. אפשר לשים את המלח מתי שרוצים, לפני, אחרי. אני לא מכריח, תעשו מה שנוח לכם.
הבנתי. עכשיו, שאלה נוספת, יש עניין בערב שבת אחרי הדלקת נרות, נאמר אני רוצה לחתוך כמה סלטים חיים, אז לדחות את זה ליותר סמוך לסעודה.
לפני הדלקת נרות תעשי כל מה שאת רוצה. אחרי הדלקת נרות צריך שהחיתוך יהיה סמוך לסעודה. לפני הדלקת נרות זה חול, זה ערב שבת. ערב שבת תעשי כל מה שאת רוצה, אין שום הגבלה. אחרי הדלקת נרות ואת קיבלת שבת, צריך להכין את הסלט גם משום איסור תוכן וגם משום איסור בורר, צמוד לסעודה ולא יותר. אני מתנצל בפנייך, נסיים כאן את השיחה. כאן הגיעה התוכנית הראשונה לידי סיום. בעזרת השם, השעה השנייה תימשך אחרי החדשות, בעזרת השם, נמשיך עד השעה 11. בינתיים, שלום ושבת שלום וחג שמח.
מאחל המאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
רגע לפני ראש השנה חוזרים לספסלי הישיבה. הפקה מיוחדת מיכל ישיבת וולוז'ין בפתח תקווה. התעוררות עם ראש הישיבה, הרב שלמה בחר, וקומזיץ מרגש עם הזמר והיוצר אברומי ויינברג ותלמידי הישיבה, בליווי אומן הקלידים שמשון דניאל והגיטריסט דניאל כהן.
אדם שטעם טעם של להיות מחובר ליוצר שיצר אותו, לא יכול לשבת בשעננות כזו כאשר הדלתות פתוחות.
שירו למלך, ערב ראש השנה באחת בצהריים, רק כאן בכל חי ולצפייה באתר כל חי.
שלום עליכם, מדבר אורי זוהר. כולנו מתפללים ומבקשים ורוצים שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של פרנסה, שנה של נחת, שנה של זכויות. כל גדולי ישראל מברכים את כל מי שיש שותף עם לב לאחים והצלת ילדי ישראל, שיזכו בדין, כי אין לך פרקליט יפה יותר מבן השב אל אביו.
התקשרו עכשיו ותהיו שותפים בהצלת ילדי ישראל. 1-800-550-300 1-800-550-300.
ביום חול?
זמינים.
גם בלילה?
זמינים.
ובחגים?
במאוחדת תמיד זמינים בשבילך. לקוחות מאוחדת, גם בשנה החדשה, נמשיך לגדול ולהתפתח עבורכם, כדי להעניק לכם שירותים מקצועיים וחדשניים בדיוק כפי שמתאים לכם. צוותי הרפואה, המרפאות ומוקדי החירום זמינים לשירותכם בחודש החגים ביום ובלילה. מקרוב ומרחוק, בכל דרך שתבחרו. שנה טובה וחג שמח. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
ביום הדין, כשנעתיר בתפילה ונבקש להיחתם לשנה טובה ומתוקה, אף אחד מאיתנו לא רוצה חלילה להדביק בשוגג את היושבים לצידו. אנחנו מוכרחים להשתדל. השתדלות היא להעדיף מניין במרחב פתוח. השתדלות היא להקפיד על חלונות פתוחים וזרימת אוויר בבית הכנסת. השתדלות היא לא להסיר את המסכה לאורך כל התפילה. שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה ממשרד הבריאות. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי, 03-509-7000.
סכך נחלים מבית סוכות נחלים. הסכך המעודר שנשאר ונשאר ונשאר ביישוב בדצדה החרדית.
מי לא נפקד כיום הזה, כי זכר כל היצור לפניך בו מעשי שופקו...
1976 תורמי זה לזה, שבחרו בערב ראש השנה לאמץ יתום לכל השנה, מראש השנה שעבר עד ערב ראש השנה הזה, לא נפקד מהם איש. כולם השלימו שנתם בחיים ובריאות יחד עם כל בני המשפחה, ללא כל פגע. השנה נוספו 623 יתומים למעגלי השכול והכאב. הם זקוקים לך, אתה זקוק להם. זה לזה, הבית לאלמנות ויתומים, 1-800-800-444.
ערב ראש השנה בכל חי. ב-12, חיזוקים וקבלות ליום הדין עם הרב משה בן לולו. ב-1, הזמר והיוצר אברומי ויינברג בקומזיץ מרגש מאחל ישיבת וולוז'ין בפתח תקווה. ב-4, סדר התפילה בהפקה היסטורית נדירה עם גדולי בעלי התפילה בניצוחו של מאסטרו יהודה גלילי. וב-4, שיחתו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום ליום הדין. שנה טובה. כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
היום הרסוי לו.
חדשות כל חי, השעה 10.
בוקר טוב, באולפן בני הראל. נמשך המצוד אחר ששת המחבלים שברחו הלילה מכלא גלבוע. מדווח כתבנו לעניין.